אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, כל דבר שלא בטל לקדוש ברוך הוא, מה פירוש הוא לא בטל? כמו שאמרנו כרגע, הוא לא זועק ואומר אני מייצג את הקדוש ברוך הוא, להפך, הוא נגד, הוא מייצג דבר שהתורה, הרי איך יודעים מה הרצון של הקדוש ברוך הוא? זה נתן לנו תורה ומצוות, אז התורה והמצוות זה התפריט הברור מה הרצון האלוקי. כל מה שלא תואם לאיזשהו סעיף קטן בהלכה, בתורה, הוא מנגד לזה, פירושו שהוא לא בטל לקדוש ברוך הוא, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אלא הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, וכמובן חס ושלום לומר שיש משהו שנפרד באמת מהקדוש ברוך הוא, כי לא שייך לומר משהו שהוא נפרד ממנו, כי הרי הוא בורא את הכל, והוא יוצר את הכל, והכל הוא, והוא בכל מקום. אלא נפרד הכוונה היא בתחושתו של הנברא, הנברא מרגיש כאילו הוא נפרד, הנברא מרגיש כאילו אני עושה מה שבא לי, אני לא, אין לי מרות ואין לי אחריות ואין לי שום מחויבות, אני עושה מה שבא לי. אז ההרגשה והתחושה שהנברא מרגיש שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. באותו רגע, ועוד מעט נראה שזה לא רק באותו רגע, אלא יש דברים שמלכתחילה הם כאלה. אבל כרגע נדבר בשפה שהיא נוגעת להנהגה שלנו. באותו רגע שבן אדם בתחושה שלו נפרד מהקדוש ברוך הוא, באותו רגע האנרגיה שהוא מקבל, זה לא מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. הוא חי, הוא קיים, הוא מסתובב, הוא פעיל, אבל זה לא מקבל מהערוץ האלוקי הישיר. מה הפירוש? אין הכוונה שיש כאילו ערוץ אחר, אין בורא אחר ואין מקור אחר. הפסוק אומר כי ממך הכל, אז ברור שהכל בא ממנו. אז מה זאת אומרת שהוא לא מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא? זה מיד מבהיר. הוא לא מקבל מבחינת פנימיות הקדושה. הוא לא מקבל, כמו יש, אולי נקדים שתי מילים, בהמשך התניא, כשנגיע בעזרת השם בפרק כ"ב בתניא, שם האדמו"ר הזקן מביא לזה דוגמה לנקודה הזו. שם הוא אומר שכמו אדם ששונא מישהו מסוים והוא נאלץ לתת לו, אותו אדם שהוא שונא אותו, הוא נאלץ לתת לו איזשהו עניין, חפץ, אומר, הוא נאלץ לתת לו. אם אתה נאלץ לתת לשונא שלך משהו, איך אתה נותן לו את זה? אתה נותן לו את זה עם מאור פנים? אתה מסתכל לו בעיניים? אין לך ברירה, אתה נאלץ לתת לו, אז מה אתה עושה? אתה כאילו זורק לו את זה מאחורי הגב. אתה כאילו לא נותן לו את זה בצורה גלויה. זה נקרא שאתה נותן לו, אבל אתה לא נותן לו את זה באופן מופנם, באופן גלוי, אלא אתה נותן לו את זה כאילו באיזשהו אילוץ. לכן כתוב שהפנים, פנים של בן אדם, זה החלק הגלוי של הבן אדם. אתה מסתכל על הפנים של הבן אדם, אתה רואה מה קורה בתוכו. כי הפנים, חוכמת אדם תאיר פניו. הפנים זה משקף את הפנימיות. האחוריים, העורף, הוא משקף דבר שהוא חיצוני לגמרי. כשרוצים לומר שאתה לא מקבל חיות מבחינת פנימיות של הקדושה, מה הפירוש? אתה מקבל, אבל אתה לא מקבל את זה באופן של מאור פנים. אתה לא מקבל את זה באופן של קירוב. אלא הקדוש ברוך הוא מחיה אותך מאיזושהי סיבה. זאת אומרת, מצד האמת היה אמור להיות מצב שמי שנפרד מקדושה, באותו שנייה מה היה צריך לקרוא? הוא נגמר. זה מצד האמת, ככה היה צריך להיות. זה כמו שמלך שיש לו עבדים ויש לו נתינים ויש לו אומה, מי שמפריע לו, מי שנגדו, אז הוא נלחם בו. אז מלך בשר ודם נלחם עד שהוא הורג אותו. ואם זה הקדוש ברוך הוא שהוא מחיה את הכל, אז מי שבעצם לא עומד בתלם היה אמור להיגמר, לא להיות פה. בכל אופן הוא ממשיך להיות פה, כי בתוכנית האלוקית הוא רוצה שיהיה בעולם גם כן כוחות שהם מנוגדים אליו, כדי שיהיה בחירה חופשית, כמו שכתוב ראי נתתי לפניך את החיים ואת המוות וכו'. אז מאיזה סיבה הוא ממשיך לקיים אותו? אבל זה שהוא ממשיך לקיים אותו, זה לא אומר שהוא ממשיך לקיים אותו כי הוא רוצה אותו. זה לא אומר שהוא ממשיך לקיים אותו כי הוא התכלית, כי צריך אותו בכלל, לא צריך אותו. איך הוא מקבל חיות? לא מהפנים, כאילו מאחוריים, זה כדרך משל. נראה את הלשון בפנים, אלא ממי הוא מקבל חיות, הוא לא מקבל מבחינת פנימיות הקדושה, ומהותה ועצמותה, בכבודה ובעצמה. הוא לא מקבל את החיות האלוקית באופן כזה, כמו שמישהו מקבל בפנימיות של האלוקות, שהוא רוצה לתת לו, כי הוא בעצם היעד שלו, אלא מבחינת אחוריים. הוא מקבל חיות, אבל החיות כאילו מבחינת אחוריים. מה זה נקרא מבחינת אחוריים? אז הוא מתאר כאן 2-3 שורות, מה עובר על האנרגיה האלוקית, כשהיא נאלצת לרדת למקום שהוא בעצם מנוגד לרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא, ובכל אופן הוא ממשיך לקיים אותו מאיזושהי סיבה. מה עובר על החיות האלוקית הזו? אי אפשר לומר שהיא תישאר כפי שהיא, אותנטית, תהורה, קדושה, וככה היא תרד גם כן למקום המנוגד. כי הרי זה שני דברים הפכים. אם היא תישאר כפי שהיא במקורה, בשיא העוצמה, היא לא יכולה להיכנס למקום שמנגד לה. כמו בגשמיות, אתה לא יכול להכניס עוצמה, עוצמת כוח, למקום שהוא בכלל לא כלי לקבל את העוצמה הזו, הוא לא שייך. מה עושים? אז כמו בגשמיות עם חשמל שרוצים להכניס מחברת החשמל עד הכלי הקטן בבית, את קונסומט, יש גדול ויש קטן, זה עובר כמה וכמה שלבים, ובסופו של דבר הוא מקבל פנים כאלה שהוא יכול להיכנס גם למכשיר הקטן. משהו כזה, כמובן ברמה ובאופן רוחני, עובר על החיות האלוקית, והיא עוברת את כל התהליך השינוי כדי שהיא תוכל להיכנס גם ולהתלבש במקום שהוא בעצם מנגד לרצון האלוקי. איך הוא קורא לכל הטרנספורמט הזה? אז הוא אומר ככה, שיורדים ממדרגה למדרגה. זה עובר תהליך. קודם כל, החיות האלוקית יורדת מדרגה אחת לדרגה יותר נמוכה. רבבות מדרגות. זה צריך לרדת בריבוי אין ספור ירידות כדי שזה ייכנס למקום שהוא בעצם מנוגד לאמת. בהשתלשלות העולמות דרך אילה ועלול. בשלב ראשון זה עובר מה שנקרא, יש הרי כידוע באופן כללי, יש 4 עולמות, כפי שנזכיר זה גם בהמשך, שנקראים הבייה, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כל החיות האלוקית שיורדת לעולם הזה, אנחנו נקראים העולם העשייה הגשמי, ויש ברמה רוחנית מעלינו עולמות גבוהים יותר. כל החיות האלוקית עוברת את כל סדר ההשתלשלות עד שהיא מתלבשת לעולם הגשמי שלנו, ובירידה הזו יש שתי אופנים של ירידה. יש אופן אחד שנקרא אילה ועלול. אילה ועלול זה כמו, אולי בשפה אחרת שהיא יותר מובנת לנו, מה שנקרא סיבה ומסובב. כשאתה אומר אילה ועלול, פירושו של דבר שהמקור שהוא יורד לתוצאה, יש אבל קשר וקרבה בין המקור לתוצאה. אתה רואה ממש את היחס שביניהם. אתה אומר, הוא פשוט בעוצמה יותר גדולה, והוא בעוצמה יותר נמוכה, אבל זה פחות או יותר באותו אופן. למשל, אם אנחנו מדברים בחשמל, אז בסופו של דבר, אותו חשמל שנכנס למכשיר הקטן, הוא בדיוק אותו דבר כמו שנמצא בתחנת הכוח. רק מה שם הוא נמצא בעוצמה גדולה, ופה הוא פשוט ירד לעוצמה נמוכה. אבל גם אחרי כל הירידות, זה לא נהיה מזה משהו אחר, זה נשאר אותו דבר. זה סוג ירידה.
זה
מקבל, קוראים שמות אחרים, אבל בסופו של דבר זה האנרגיה, שהיא בסופו של דבר היא אותו סוג אנרגיה, כשהיא ירדה, זה נקרא אילה ועלול. יש מצב יותר מזה, יש מצב וצמצומים רבים. צמצום, פירושו של דבר שאחרי שזה עובר את הצמצום, זה כבר נהיה כאילו משהו אחר, אתה בכלל לא מזהה איך זה בא מזה, זה בכלל כאילו קיבל פנים אחרות לגמרי, זה אומר שהירידה היא ברמה, בקפיצה, זה לא ירידה יחסית. עד שנתמעט כל כך, האור והחיות, האנרגיה האלוקית כל כך מתמעטת. כל כך יורדת, כל כך משתנה כדי להתלבש באותו מקום שהוא בעצם מנוגד לאלוקות, מיות אחר מיות זה חייב לרדת ולרדת עוד ועוד, עד שיכול להצטמצם, עד כדי שהוא יוכל ממש לרדת במינון כזה, ולהתלבש בבחינת גלות תוך אותו דבר הנפרד. בסופו של דבר, כשהחיות האלוקית יורדת, ומחיה את אותו דבר, היא נמצאת אצלו בגלות. למה? כי מה זה נקרא גלות? גלות זה כינוי לאדם שנמצא במקום שהוא עושה, שהוא נמצא נגד רצונו. הוא לא יכול לבטא את הכישרונות שלו. זה לא הבית שלו. זה לא המקום שהוא לא יכול לבטא את עצמו. הוא לא יכול, יש מישהו שמעליו שבעצם כמו אדם שנמצא בבית סוהר, הוא לא בעל הבית על עצמו. החיות האלוקית ירדה, והיא לא יכולה לבטא את עצמה בסופו של דבר. כי המקום שאליו החיות ירדה, לא נותן לחיות לבטא את עצמו ותרגיש יש בי חיות אלוקית. הרי אותו דבר זועק ואומר, הנה אנחנו עכשיו בפרשיות השבוע לומדים על פרו. אז פרו, בוודאי שהקיום שלו היה מאלוקות. פרו הרי לא קיים מעצמו, למרות שהוא זעק, כמו שהפסוק אומר, שפרו היה התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, ומה הוא אומר? לי יאורי ואני עשיתיני. אז פרו הוא זועק, מה הפירוש? אני עשיתי את עצמי. כשהוא היה צריך לצאת לצרכיו, אז הוא כל בוקר יוצא המים לפנות בוקר, כדי שהפרימיטיבים המצרים לא יבינו שהוא בן אנוש כמו כולם. אז הוא היה אדם שזעק אין כלום. איך הפסוק אומר, הוא אומר, מי השם כי אשר ישמע בקולו. גם פרו הזה, בשעת מעשה הוא מקבל אנרגיה מהקדוש ברוך הוא. רק מה? איזה גלות יש לאנרגיה האלוקית שצריכה להתלבש באותו פרו שצועק ואומר, מי השם אשר ישמע בקולו, כשבשעת מעשה הוא מקבל אנרגיה מהקדוש ברוך הוא. כולם, אותו דבר. כל הלהטים האלה זה כוחות מקדושה שהתלבשו וירדו לכאלה שהשתמשו בזה נגד הקדושה. זה נקרא גלות. שהקדוש הוא עושה את זה לצורך תוכנית העולם, אז צריך שיהיה כזה דבר. אולי ממש בדרך אגב נביא עוד מילה מתורתו של אדמו"ר הזקן, לא פה אלא בספר תורה, או שהוא מסביר, פשוט ישלים לנו את הבנת העניין שקשור לנושא הזה של פרו, שמסביר לנו עד כמה גם הוא בא מהקדושה, כמו שהוא אומר פה, רק בצמצום רב. אדמו"ר הזקן מסביר למה הפלא הראשון שמשה עשה מול פרו, מה היה? שהוא אמר לו, המטה נהפך להיות לתנין, לנחש. ואחר כך הנחש חזר ונהיה המטה. זה היה הפעולה הראשונה שפרו ראה ממשה רבינו. אז אדמו"ר הזקן מסביר מה הוא רוצה, לראות לו סתם הוקוס פוקוס, שהוא יודע לעשות כל מיני, גם החרטומים יכלו לעשות, כך כתוב, ויעשו גם הם בלעתיהם כן. לא יכלו לעשות בדיוק כמוהו. אז זה כל ההבדל. בסדר, אז מה אז הוא יכול לעשות ככה, והם קצת, הוא יכול לעשות יותר והם קצת פחות, אחרי זה הבדל מהותי. אז אדמו"ר הזקן מסביר דבר מאוד מעניין. הוא מסביר שמרומז כאן בכל התהליך שמשה רבינו בעצם סיפר לפרו את מה שאנחנו לומדים פה. מה הוא אמר לו? אמר לו, תשמע, מטה, אתה יודע מה זה מטה? למה מטה הרי היה כלי של משה רבינו? למה קוראים לו מטה? מטה בלשון הקודש זה מלשון הטיה. כמו שאומרים, אתה נוטה לכיוון הזה, נוטה לכיוון הזה, זה נקרא מטה. כל סדר השתלשלות שהוא הסביר כאן, סדר השתלשלות העולמות שיורד בקדושה, זה נקרא מטה. הקדושה נוטה ויורדת. מטה זה כינוי לכל התהליך הזה, זה נקרא מטה. מה קורה? בסוף התהליך הוא עד כדי כך יורד, שמה נהיה ממנו? נחש. מה זה נחש? נחש זה סמל של הסדרה אחת, של התומה, הנחש הגדול, זה הנחש הראשון שדרכו בא זו המעל העולם, פרו נקרא התנים הגדול. אז משה רבינו בא בעצם לפרו ואומר לו, מה אתה חושב שאתה מציאות כלשהי? תדע לך שגם אתה נוצרת מהמטה. כי המקור של הכל בא מהקדושה. רק מה, כדי שמהמטה יהיה נחש, לא היה צריך לרדת. ההטיה הייתה כל כך נמוכה, ובסוף התהליך גם נהיה נחש. אז משה רבנו אחר כך גילה לו סוד, תדע לך שבסוף לא יהיה לך ברירה, אלא הנחש יהפוך להיות מטה. מה זאת אומרת? בסוף אתה תתחבר לשורש, ותבין שאתה סך הכל חלק מהתהליך, וזה יהיה התיקון שלו שהוא בעצם מתבטא לאמת. זה בעצם מה שהוא הסביר לו, מה שאנחנו לומדים כרגע פה. שהירידה של החיות האלוקית יורדת ויורדת ומצטמצמת ומשתנה, עד כדי שהיא מתלבשת, והיא בוודאי שזה גלות. גלות זה בחוסר ברירה כזה שהוא נמצא שם. תוך אותו דבר הנפרד, החיות האלוקית נמצאת בגלות באותו מציאות שהיא נפרדת מהקדושה, ולאיזה צורך החיות האלוקית ממשיכה להיות במקום שהוא בעצם מנוגד לה, להחיותו, ולקיימו מאין ליש. כי אחרת, כמו שאמרנו קודם, אם החיות האלוקית הייתה נעלמת מהדבר, הרי מה היה קורה לדבר? הוא היה פשוט נעלם. כמו ששואלים, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהכוס הזה לא יהיה פה, מה הוא צריך לעשות שהוא לא יהיה פה? הוא צריך להפסיק לעשות אותו. אם הוא יפסיק לעשות אותו, הוא לא יהיה. אז אם הוא נמצא, הוא חושב שכרגע יש פה אנרגיה שמקיימת אותו. אחרת הוא לא היה. אז גם הקליפות והרע, אם הם קיימים, אז יש אנרגיה שלהחיותו ולקיימו, מאין ליש, שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. אם החיות האלוקית תפסיק להצטמצם עם כל הירידה הזו שתיארנו קודם, להיכנס לתוך אותו קליפה, אז הוא פשוט יחזור להיות עין ואפס כמו לפני שהוא נברא. ואם הוא ממשיך להיות, פירושו שבכל רגע ורגע ממשיך הקדוש ברוך הוא להיות בו. הוא נמצא בו, הוא נמצא גם בדברים אחרים. כלפי חוץ בעיניים אנחנו לא רואים את ההבדל. תמיד לפניך דבר שהוא מקליפה. תמיד לפניך דבר שהוא מקדושה, לאו דווקא שתראה את ההבדל. אילו היינו יכולים לראות ההבדל באופן מוחשי, מה זה ומה זה, כבר היה מאבד המושג שלו בחרת בחיים. אז זה לא בחירה, אתה רואה ברור, זה אור וזה חושך, אז אתה ודאי הולך לאור ובורח מהחושך.
יש דברים שאפשר גם דו-סטרי.
יש דברים שאפשר ויש דברים שאי אפשר, וזה נראה בהמשך.
זאת אומרת, דברים
שאלת שאלה טובה, האם אפשר להחזיר חזרה או לא, זה תלוי. זה בדיוק הסיום של הפרק, שהוא מתחיל להיכנס, שיש דברים שאפשר, יש דברים שאי אפשר, נראה עוד מעט. ולכן, בגלל שההגדרה היא מאוד חדה וברורה, אין פרווה. אין קדושה, זה נגד הקדושה, ויש ככה זה משהו ביניים. אין פרווה, אין ביניים. יש הגדרה אחת, קדושה. מה זה קדושה? ביטול לקדוש ברוך הוא. מה שלא עומד בקריטריון הזה, אוטומטית הוא עובר לסדרך.
גם שם דרגות.
עכשיו, בסדרה אחרא, נראה בהמשך, יש רמות. אבל כל הרמות, גם הרמה הכי גבוהה, זה רמה גבוהה בצד השני, בסדרה אחרא. לא בקדושה. יש רמה כזו בסדרה אחרא, כפי שנראה בהמשך, נוגה, שהוא יכול גם כן לקפוץ לצד של הקדושה. אבל כל מה שהוא לא קפץ, אז הוא נקרא סדרה אחרא.
מי נוגה הוא יכול לעלות?
כן, נראה יותר בפרק ז', נראה את הנקודות האלה שאנחנו אומרים את זה. ולכן ובגלל זה נקרא העולם הזה, העולם שבו אנחנו נמצאים, העולם העשייה הגשמי שלנו, ומלואו וכל מה שמלא בעולם הזה, הוא נקרא עולם הקליפות וסיטרא אחרא. למה? כי העולם הזה בטבע שלו, אני אומר טבע כי המילה טבע מה אומרת? למה קוראים לזה טבע? כתוב בחסידות טבע זה מלשון טובעו בים סוף. טבע זה אומר שמישהו טובע, פירושו שלא רואים אותו יותר. למה קוראים לטבע טבע? כי האנרגיה האלוקית טבע פה. אתה מסתכל, אתה לא רואה. מה טבע בטבע? החיות האלוקית כאילו טבע ונעלמה. אז בגלל שהחיות האלוקית נעלמה פה, טבע בתוך הגשמיות של העולם, אז העולם לא זועק יש אלוקים. העולם זועק יש אגו. יש אני, יש אינטרס וכולי. אז אם כך, לפי הקריטריון שאמרנו, שקדושה זה ביטול. מה שלא עומד בקריטריון של הביטול, אז אוטומטית לאיזה צד הוא שייך, אתה תתרח, אז כל העולם הזה מקבל ציון אחד ברור, שכל העולם הזה הוא מלוא, איך, מה תהיה ההגדרה שלו? עולם הקליפות וסתרח. אז במקום לקרוא לו עולם הזה, אפשר לקרוא לו עולם הקליפות. כי גם המילה עולם זה מלשון העלם. הוא עולם שמעלים ומסתיר. העולם הזה הוא מעלים ומסתיר, לכן זה עולם של קליפות. בעולם הזה של הקליפות, עכשיו נבין כמה השליחות של יהודי בעולם, כמה היא שליחות כבדה ואחראית. פה בעולם הזה הוא זרק אותנו, הכניס אותנו, שלח אותנו להתמודד עם כל הקליפות והסדרה אחרא, כדי לגלות בכל פסיעה ופסיעה שזה סך הכל הטעיה. והאמת שמי שמנהל את כל העולם, כמו שמשה עשה לפרעה, הוא גילה לו שהנחש מקורו מהמטה. זה בעצם התפקיד שלנו פה בעולם הזה. ולכן זה גם מסביר לנו למה כל מעשה עולם הזה קשים ורעים. כל מה שקורה פה בעולם הזה, הדברים לא הולכים חלק. בקדושה הכל זורם טוב. וכשמדובר על קליפות וסדרה אחרא, אז זה לא זורם טוב. למה? כי הרי הדברים האלה לא קיימים כי הם הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא. הם קיימים כי אין ברירה, הם קיימים, אבל בעצם הוא לא רוצה אותם. זה כמו שיש אדם בונה בית גדול ויפה, והוא רוצה את כל התהליכים בבית. אז גם ברצון שלו בבית יש שלבים. יש את הרצון האמיתי, הוא רוצה לגור בשקט, לישון כמו שצריך. יש בינתיים, הוא צריך שיהיה לו גם תפאורה חיצונית ופנימית וכל מיני משרתים ועובדים וכולי. יש אבל חלק אחד בבית שהוא לא רוצה, הוא זורק אותו כל הזמן החוצה. בית מטבע הדברים מהווה פסולת. הבית שחיים בו יש כל הזמן פסולת. אז הפסולת הוא כל הזמן תופס ומעיף את זה החוצה. אם הוא היה יכול שלא יהיה פסולת, הוא היה יותר שמח. זה חלק שאין מה לעשות, הוא קיים בבית, ויש שלב מסוים שאתה גר בבית עם הפסולת ביחד. אתה לא כל רגע רץ לפח המרכזי וזורק את הפסולת. זה מצטבר ואז אתה זורק אותו. אז עצם הדבר שאתה חי בבית עם הפסולת, אז את פירושו של דבר, אתה מכניס בתוך הבית האישי שלך, שאתה לא תכניס אדם זר, אתה מכניס פסולת לתוך הבית, אתה חי איתו בפנים. ככה זה קורה בנפש, ככה זה קורה בבית, ככה זה קורה בבית הגדול של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא ברא את העולם, יש לו את היד שאותו הוא רוצה. יש בינתיים פסולת. אז יש פסולת שמתהווה ומתרבה, ופעם פעם הוא זורק אותו ויש חדש, וכך הלאה, כך צריך להתייחס לעניין. ולכן כל מעשי עולם הזה קשים ורעים. דרך אגב, הדוגמה הזו של הפסולת, זו דוגמה שהדמור האמצעי כותב באחד המאמרים שלו, הוא מביא את הדוגמה הזו, מביא דוגמה של פסולת, מביא דוגמה של הפסדים כספיים שיש לבן אדם. אותו דבר, אדם, שתי משלים שמביא שם, אדם שיש לו עסק. אז הוא רוצה את העסק, הוא רוצה להרוויח כסף, אז בינתיים יש לו כל מיני דברים סביב העסק. לפעמים יש לו הפסד, כי הוא יודע, הוא משקיע, יש השקעה עם ריזיקה כזו או ריזיקה אחרת, לפעמים הוא הפסיד, הוא יודע מראש שיכול להיות שהוא יפסיד, הוא הפסיד, הוא לא רוצה את ההפסד, אז הוא מסתכל על זה, טוב, אין ברירה, אז עכשיו נקפוץ קדימה, נראה מה נעשה. אז יש תהליכים שהוא לא רוצה אותם, אבל הם קורים כחלק מהתוכנית. אז לכן כל מעשה עולם הזה קשים ורעים, והרשעים גוברים בו. לכן בעולם הזה יש התגברות לרשעים, כי זה העולם שלהם, זה העולם של הקליפות, פה יש יותר תוקף לקליפות מאשר לצד של הקדושה. כמו שכתוב בעץ חיים, שער מ"ב, סוף פרק ד'. ושנמשיך הלאה, נקרא את ההגעה בצד. ההגעה שיש גם בצד זה הערה שהדמור הזקן מוסיף, שהרעיון של ההערה אומר דבר פשוט. למרות שהעולם הזה נתנו לו ציון עולם הקליפות וסיטרא אחרא, זה לא סותר שבעולם הזה הקליפות וסיטרא אחרא נמצא הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא פה, לא רק שהוא נמצא פה ככה באופן, בשלט רחוק, הוא נמצא פה בתוך כל העולם הזה, רק מה, באיזה אופן הוא נמצא, כמו שאמרנו קודם, מבחינת גלות, אבל הוא נמצא. מה פירוש הוא נמצא? אז הוא מביא כאן, אולי נגיד כמה מילים בעל פה, ואז יהיה יותר קל לקרוא מבפנים, הרי קראנו קודם את המושג של השתלשלות העולמות. הזכרנו שיש ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בכל עולם ועולם, אנחנו כבר יודעים, בתניא למדנו פעמים רבות, בכל עולם ועולם יש 10 ספירות, 10 דרגות. גם בנפש דיברנו קודם, יש 10 דרגות, שזה תואם לאותם 10 ספירות. כל העולמות קוראים להם השתלשלות העולמות. מה פירוש המילה השתלשלות? כמו שלשלת, שרשרת, שהיא בעצם קשורה אחד עם השני. אז אם יש לך שרשרת ארוכה, אז גם אם יש שם 40 טבעות, אז בסופו של דבר הטבעת הכי עליונה קשורה גם לטבעת הכי נמוכה, כי הרי היא קשורה והולכת איתה ביחד. אז פה הוא רוצה להסביר, מכיוון שיש 4 עולמות, ובכל עולם יש 10 ספירות, וזה עובר כמו שרשרת שאחד משפיע על השני, אז למרות שאנחנו נמצאים בעולם הכי נמוך, אנחנו נמצאים בסוף השרשרת, אבל גם בסוף השרשרת נמצא החיות האלוקית, כפי שהיא נמצאת בראש השרשרת. כמובן, כל ירידה זה לא ירידה מההימצאות שלו, אלא זה ירידה מההרגשה שהנברא מרגיש אותו. זה שאנחנו מרגישים אותו פחות, לא שהוא חלילה נמצא פה פחות. הוא נמצא פה ושם באותו מידה ובאותו עוצמה. זה שאלה איך הנברא מרגיש אותו יותר או מרגיש אותו פחות. נקרא עכשיו את הלשון בפנים. היא מיות, למרות שבאמת, בתוכו, בתוך העולם הזה, יש 10 ספירות דעשייה דקדושה. יש 4 עולמות, אנחנו שייכים לעולם העשייה, אז בעולם העשייה יש 10 ספירות ששייכים לקדושה. כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ג. ובתוך 10 ספירות העשייה אלו, הן 10 ספירות יצירה. כי הרי 10 ספירות מתלבשים זה בזה. אז יצירה זה כבר עולם עליון יותר, הוא גם נמצא בעולם העשייה. ובתוכן 10 ספירות בריאה. בריאה זה עולם עוד יותר גבוה, גם הוא נמצא פה. ובתוכן 10 ספירות האצילות. זאת אומרת, כל 4 העולמות בעצם נמצאים כולם יחד בכל דרגה, הכי נמוכה, נמצאים גם הדרגות העליונות. כמובן, בהרגשה יותר קטנה, אבל מצד האימצות הם נמצאים. כן, 10 ספירות בעשייה רוחנית, אבל זה נמצא בעולם הזה העשייה הגשמית. ודאי, עשר ספירות הכוונה היא הרוחנית, כי אנחנו יש עשייה, הערה מצוינת. ודאי, יש עשייה הגשמית ועשייה רוחנית. כמובן, כמה מדבר על עשייה רוחנית, לכן הוא קורא לזה עשר ספירות, זה קדושה, בוודאי.
ובכל אחד מתוך העשרה ספירות יש עוד עשרה בפני עצמם, נכון?
ודאי, כל אחד כלול מעשר, ולפעמים זה עד אינסוף. כן, ודאי. שבתוכן אור אינסוף ברוך הוא, ונמצא, אם כך, מה המסקנה של ההערה הזו? אור אינסוף ברוך הוא מלא כל הארץ על הזו. אותו ארץ שאמרת קודם שהוא מלא במה? היה קודם הלשון שהוא עולם, הזה הוא מלואו, זה עולם הקליפות. אם היות שהוא מלא בעצם של אור אינסוף, זה לא שחלילה גירשנו את הבורא מהעולם, אמרנו לא, פה זה עולם הקליפות. אינסוף ברוך הוא נמצא פה בעולם, רק העולם לא נותן לו את הביטוי, היכולת להתבטא כביכול, הקדוש ברוך הוא נתן יכולת שהעולם יסתיר עליו. לכן קוראים לזה באופן של גלות, כמו שאמרנו קודם. ונמצא אור אינסוף ברוך הוא מלא כל הארץ על הזו התחתונה, רק באיזה אופן הוא נמצא פה? על ידי התלבשותו בעשר ספירות, דארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כמו שכתוב בעץ חיים, שער מ"ז, פרק ב', ובספר גלגולים, פרק כ'. לא נאריך בעניין הזה, מטבע הדברים זה נכתב בהגעה, פירושו של זה כהגעה מהצד, לא נפריע למהלך הפרק, אז קראנו את זה באופן כללי מה כתוב פה, נחזור חזרה לענייננו, אולי בהזדמנות אחרת אפשר יהיה יותר להאריך בהבנת ההגעה הזו. אחרי שאמרנו שיש לנו, כמו שאמרנו קודם, את הצד הברור שזה קדושה, ואת הצד הברור השני שהוא סתרה אחרה, עכשיו בא, הוא אומר, הוא מתחיל עכשיו להסביר תהליך, שהתהליך הזה יימשך על פני הפרק הבא גם כן, שכשמדברים עולם הקליפות, כשמדברים על הצד שהוא לא קדושה, על הצד הלא טוב, אז כמו שאמרת קודם, הוא לא אופן אחד, לא כל הקליפה נראית אותו דבר. באופן כללי, יש בצד של הקליפות שתי רמות כלליות. אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות, זו למטה מזו. קליפה, מה זה נקרא? מנגד, מפריע, או אפך, וכל הלשונות הללו זה רמות מסוימות בקליפה, כמו בגשמיות. שאדם יש לו קליפה לתפוז, או קליפה לאגוז. יש קליפות שהן קליפות קשות, אתה פשוט צריך לשבור אותן כדי להגיע לתוך הפרי. יש קליפות שהן רכות יותר, ואתה בקלות יותר מגיע לפרי. בקליפות הרכות יש קליפה כזו שאתה מוריד אותה ומשליך אותה. את הקליפה של האגוז אתה לא אוכל אותה, יש אולי בעלי חיים שיכולים לאכול אותה. הקליפה של התפוז, אז היא קליפה, אבל היא קליפה כזו שאתה יכול בצורה מסוימת להפוך אותה גם למעדן. ומעדן שאפשר לאכול אותם, וזה טוב מאוד. זאת אומרת שגם כשאני אומר קליפה, יש בזה רמות. למרות שבאופן כללי הקליפה מסתירה על הפרי, אבל יש קליפה כזו שהיא אומנם מסתירה על הפרי, אבל בתהליך נכון תהפוך להיות פרי בעצמה. יש קליפה שהיא מסתירה על הפרי ואין לה שום תהליך, אותה פשוט צריך לזרוק, אין יכולת להפוך אותה לפרי. זה קליפה ששבירתן זו התקנתן. אותו דבר בקליפות, דהיינו באותם מציאויות, באותם ישויות בעולם, שהן מייצגות את הקליפה, יש בהן רמות. יש דברים שמייצגים את הקליפה הגרועה ביותר. גרועה ביותר, פירושו של דבר, כמו שנראה בהמשך יותר בעריכות, אין יכולת לרומם אותם. אין יכולת להפוך אותם לקדושה, הם היו, נשארו ויהיו לנצח עד, כמו שנראה בהמשך, מתי יש שלב שגם זה יכול להתהפך, אבל לא נקדים את המאוחר, ויש קליפות כאלה שהם כרגע, הם במצב של קליפה, אבל האדם, כל אחד מאיתנו יכול ברגע אחד לרומם אותם לצד של הקדושה. אז בואו נראה מבפנים. המדרגה התחתונה, מהי המדרגה הכי נמוכה שיש? היא שלוש קליפות הטמאות ורעות לגמרי. יש רמה נמוכה של קליפה, שזה נקרא קליפה שהיא טמאה ורעה לגמרי. ואין בהם טוב כלל. מה פירוש שאין בהם טוב כלל? הרי אמרנו קודם שגם בכל דבר הכי נמוך יש איזושהי חיות אלוקית, והיא נמצאת בתוכו, היא נמצאת באופן של גלות, אבל יש שם איזה מעט טוב. אין בהם טוב כלל, הטוב כל כך מוסתר בהם. יש ביטוי בהלכה שאומרים, שלפעמים החתיכה עצמה נעשית נבילה, כשיש תערובת בין, נגיד אם בשר כשר נפל לתוך איזה סיר גדול של בשר טרף, והבשר הכשר שנפל בתוכו הוא היה מעט מדי, אז כל הסיר הפך להיות כולל החתיכה, הכל תרף. אז החתיכה הזו שנפלה היא כרגע היא תרף. אתה לא יכול להגיד לא, יש פה בסיר כך וכך אחוז של תרף, יש פה איזה אחוז, אין אחוז של כשר. אתה מסתכל על הסיר, אתה אומר, אין בו טוב כלל. כל כך החתיכה הכשרה התערבבה, עד שהיא הפכה להיות נבילה בעצמה. אותו דבר גם פה. יש אמנם חיות אלוקית גם בקליפה, אבל היא כל כך ירדה והצטמצמה והסתתרה, עד שאני מסתכל עליו, אין בזה טוב כלל. הוא כולו רע, תזרוק אותו ואל תתייחס אליו בכלל. זה אופן אחד. ועכשיו הוא אומר, ונקראו במרכבת יחזקאל, איך קוראים לקליפות האלה? יש כינויים, יש להם שמות. במרכבת יחזקאל, אולי אנחנו נקרא קודם כל עד סוף הפרק, אחרי זה נחזור חזרה להסביר כמה וכמה ביטויים מעניינים פה בקטע שאנחנו קוראים מכאן והלאה. ונקראו במרכבת יחזקאל, יחזקאל הנביא ממש בתחילת ספר יחזקאל, בפרק הראשון, עם זה פותח ספר יחזקאל, שיחזקאל הנביא מתחיל לתאר את המרכבה העליונה שהקדוש ברוך הוא הראה לו, ושם הוא ראה שיש גם כוחות שמנגדים לקדושה, הוא ראה את כוחות הקדושה, הוא ראה את כל מה שהוא ראה, הוא מתאר שם בפרטרות, בתחילת יחזקאל. אז שם במרכבת יחזקאל הוא ראה גם את הכוחות של הקליפה, והוא מכנה אותם בשמות. אז כתוב שם רוח שערה, וענן גדול, וגומר, יש שם אש מתלקחת כתוב בהמשך, כפי שנראה עוד מעט נרחיב בזה יותר. אז זה השלוש קליפות הטמאות. עכשיו אותן שלוש קליפות הטמאות, איפה אנחנו יכולים לראות אותם? מה שיחזקאל הנביא ראה, הוא ראה את השורש שלהם. הוא ראה ענן גדול, הוא ראה את השורש שלהם. אנחנו פה לא רואים את השורש שלהם, אנחנו פה רואים את אותם דברים בבריאה שהם מייצגים את השלוש קליפות הטמאות. דהיינו שהם מקבלים את האנרגיה שלהם דרך השלוש קליפות הטמאות. הבריאה שלנו מחולקת לארבעה סוגים באופן כללי. דומם, צומח, חי ומדבר. זה כל הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מלכתחילה הוא ברא בעולם גם כן כוחות של קליפה. הכוחות של הקליפה לא נוצרו על ידי בן אנוש. זה חלק מהתוכנית של הבריאה. כמו שנאמר, הפסוק אומר על היום השישי של הבריאה, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז כתוב על זה מה זה טוב מאוד. כתוב טוב מרמז למלאך טוב, מאוד מרמז למלאך המוות. כך כתוב. ביום השישי של הבריאה כבר מיד נברא גם הרע. כמובן, כפי שנראה בהמשך, האדם במעשים שלו מגדיל את הכוחות של הרע. על כל פנים, הכוחות האלה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, הוא נתן להם ייצוג בבריאה. יש חלקים בבריאה שמלכתחילה בבריאה שלהם הם שייכים לענף של השלוש קליפות הטמאות. רק פה יש דבר מעניין, שהייצוג של השלוש קליפות הטמאות יש לנו אך ורק בסוג המדבר, בסוג החי ובסוג הצומח. בסוג הדומם הוא לא מביא כאן דוגמה. ועוד מעט נדבר ונבין מדוע. וקודם כל נקרא מבפנים. הוא מהן, מאותן שלוש קליפות הטמאות, נשפעות ונמשכות נפשות, הוא מביא דוגמה קודם כל מסוג המדבר. מי בעולם שייך לסוג המדבר, שהוא מקבל את החיות שלו משלוש קליפות הטמאות? אדם. איזה בן אדם? הבן אדם היהודי, הנפש היהודית, אמרנו הרי כבר בתחילת הפרק הראשון, בתחילת התניא בפרק הראשון, הוא אמר שהנפש של היהודי הקליפה היא מקליפת נוגה. לא משלוש קליפות הטמאות. מי מקבל משלוש קליפות הטמאות? אז הוא מהן, מהשלוש קליפות הטמאות, נשפעות ונמשכות, מקבל שפע והמשכה מי? אז מסוג המדבר זה ככה. נפשות כל אומות עובדי גילולים, כל אומות העולם, הנפשות של אומות העולם, הנפשות של הגויים, הנפש שלהם, מקבלת משלוש קליפות הטמאות, וקיום גופם, וגם הגוף שלהם, הגוף והנפש, הגוף שלהם שייך לשלוש קליפות הטמאות, וגם הנפש שלהם שייכת לשלוש קליפות הטמאות. זה דוגמה מסוג המדבר. עכשיו נראה דוגמה מסוג החי. ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה, כל הבעלי חיים שהם בעלי חיים טמאים ואסורים באכילה, אז גם בהם יש נפש וגוף. אז הנפש שלהם של אותם בעלי חיים מקבלת חיות משלוש קליפות הטמאות, וקיום גופם, והגוף שלהם גם מקבל חיות משלוש קליפות הטמאות. עכשיו מה נשאר לנו? דוגמה מסוג הצומח.
קשרים.
מה? קשרים, נראה בפרק זין, זה קליפת נוגה. עכשיו נראה דוגמה מסוג הצומח, וקיום וחיות, כל מאכלות אסורות מהצומח. איזה מאכלות אסורות מהצומח? כמו אורלה, אורלה זה הפירות שצומחים בשלוש שנים הראשונות של העץ, הם אסורים באכילה, אז הם מייצגים את שלוש קליפות הטמאות, או וכלי הכרם, אם צמח תערובת של חיטה ליד גפן, זה נקרא כליים, ליד הכרם, זה ייצוג מסוג הצומח של שלוש קליפות הטמאות, חולי, ויש עוד דוגמאות אולי. סוג הדומם, כמו שאמרנו קודם, הוא לא מביא. עוד מעט נראה. כמו שכתוב בעץ חיים שם ממתת פרק ו. נעצור רגע פה. קודם כל, אחרי שקראנו את הקטע הזה, עכשיו נחזור על הקטע, אבל נדייק כמה דיוקים מעניינים, שבתניא הרי כל ביטוי מאוד מדויק, נראה כמה דיוקים פה. קודם כל, כשהוא רוצה להביא את הכינויים של שלושת הקליפות הטמאות, הוא יכול להגיד ונקראו רוח שערה ואלון גדול. מה חשוב להגיד לנו איפה הם נקראו? ונקראו במרכבת יחזקאל. מה חשוב להגיד ציון מראה מקום? לא כל הפסוקים שאדמו"ר הזקן מביא בתניא הוא מציין איפה זה כתוב. הרבה פעמים כתוב בתניא או כמו שכתוב, מביא את הפסוק, לא כתב איפה. אתה רוצה, תחפש במראה מקומות, תמצא איפה זה כתוב. למה פה חשוב לו בתוך התניא להכניס שזה במרכבת יחזקאל? כמו שאמרנו קודם לגבי התנין והמתה. שלא תחשוב שהשלוש קליפות הטמאות חלילה אין להם מקור בקדושה. הם לא נבראו חלילה מאותו שורש אלוקי שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה. תדע לך, הם נקראו במרכבת יחזקאל. יחזקאל במרכבה שלו הרי רואה את הכוחות הקדושה האלוקיים, זה המרכבה הקדושה. שם במרכבה הקדושה, משם הוא רואה גם את השלוש הקליפות הטמאות. זאת אומרת, תבין שהשלוש הקליפות הטמאות זה כמו שהנחש בא מהמטה. זה חלק מהתהליך, כמובן זה יורד בהשתלשלות ובירידה, אבל זה בא מאותו שורש ומאותו מקור, לכן הוא לא רק מציין שפשוט נדע איפה לחפש את המילים רוח שערה ואלן גדול, שלא נתבלבל בכל התנך, הוא שולח אותה לנשאר ליחזקאל. אלא רוצה גם לציין שתבין שגם הם מקורה מהקדושה. לכן הוא מדייק את הנקודה הזו. עכשיו עוד דיוק מעניין יש כאן בתניא. אדמו"ר הזקן, שימו לב, הוא לא מביא את השמות של שלושת הקליפות. הוא אומר רוח שערה, וענן גדול וגומר. השלישי הוא לא מזכיר. אז או שהוא יגיד את שלושתם, ואם הוא סומך שנעיין לבד בפסוק, אז שכתוב ונקראו במרכבת יחזקאל רוח וגומר. תגיד את המילה הראשונה וגומר, תפתח במרכבת יחזקאל, תחפש את הפסוק, תבין. אבל אם אנחנו נראה את הלשון של הפסוק בפנים, אז נבין למה הוא עושה את זה. הפסוק בשלימותו כתוב ככה, שיחזקאל אומר ואירה, והנה רוח שערה בא מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ודרך אגב זה לא נוגע אלינו כרגע, זה בהמשך בפרק הבא, ונוגה לא סביב. נוגה זה קליפת נוגה שנראה על זה בעזרת השם בפרק ז'. מכיוון שאם אדמו"ר הזקן היה כותב רוח וגומר, לא היינו בטוח יודעים למה הכוונה. א', יש כאלה שחושבים שרוח זה דבר אחד ושערה זה דבר אחר. אז קודם כל שיהיה לך ברור שרוח שערה זה אחד, זה לא שניים. אחר כך שלא תחשוב שצפון זה שם של קליפה. תחשוב אולי, אם הוא היה אומר רוח שערה וגומר, היית חושב רוח שערה זה אחד, בא מן הצפון, צפון לבד זה עוד קליפה וזה בא מזה, ואחר כך יש ענן גדול, וזה כבר השלישי. אז כדי שלא תיטה, אז הוא אומר רוח שערה וענן גדול. הוא מחבר לך כי הוא מדלג כאן על שלוש מילים. רוח שערה, הוא מדלג על המילים בא מן הצפון, תבין שהמילים בא מן הצפון לא קשורים למספר הקליפות, זה רק ציון של מקום, אבל הקליפה עצמה זה רוח שערה, ענן גדול זה השני. עכשיו כבר לא צריך להגיד את המילים ויש מתלקחת, מספיק להגיד וגומר, תסתכל בפסוק, תראה כבר את השלישי לבד שיש מתלקחת. אז זה הסיבה שהוא לא כותב את שלושתם, הוא כותב רק בצורה כזו. עכשיו למה באמת יש רק שלוש קליפות? אז יש על זה ביורים בקבלה, אבל באחד המקומות הרבי כותב, אפשר להביא משם רק נקודה אחת, הרבי כותב שזה כנגד, כתוב שיש שלוש קווים, צד הימין, צד השמאל וצד האמצע, זה כנגד, יש הרי כידוע יש ארבע יסודות, אש, רוח, מים ואפר. בקבלה כתוב שהיסודות העיקריים, למרות שאנחנו יודעים שהכל היה מן האפר, ואפר לכאורה היה היסוד העיקרי, בקבלה כתוב שאש, רוח, מים זה העיקר, ואפר כלול בהם. אז כנגד שלושת היסודות הללו, שזה גם צד ימין, צד שמאל וצד אמצע, אז הוא מזכיר את שלושת הקליפות הללו, זה גם השמות שלהם, רוח, ענן ואש. אז רוח זה יסוד הרוח, ענן זה קשור למים, ואש זה שלוש שלישי, לכן זה קשור דווקא לשלוש האלה. אז זה כהתייחסות לאלה. עכשיו נקרא מה קראנו הלאה. קראנו על המייצגים של הקליפות. כשדיברנו על סוג המדבר, דיברנו על נפשות אומות העולם וקיום גופם. כשדיברנו על הסוג החי, פה יש דיוק מעניין. הוא אומר, כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה. הרי התניה יכול, האדמו"ר הזקן יכול לכתוב את זה בסגנון יותר מקוצר. היה כותב, כל בעלי חיים הטמאים, נקודה. או כל בעלי חיים האסורים באכילה. למה צריך לכתוב, לתת להם שתי כינויים? הטמאים ואסורים באכילה. למה להם מספיק אחד משניהם? אז הרבי מדייק כאן דיוק נפלא. אם לא היה כתוב את כל הרחבה, לא היינו יודעים בדיוק למה הכוונה. למה? אז נתחיל ככה. אם היה כתוב רק כל בעלי חיים האסורים באכילה. יש בעלי חיים שמסורים באכילה, אבל הם לא בתחילת יצירתם משלוש קליפות הטמאות. למשל, אדם שחט בהמה טהורה. והיא נטרפה בשחיטה. אז היא אסורה באכילה. בבסיס שלה היא לא הייתה בשלוש קליפות הטמאות, כי הרי אמרנו שכל דבר שקשור לשלוש קליפות הטמאות אין לו יכולת בכלל לעלות לקדושה. בהמה יכולה להיות קורבן על המזבח ויכולה להיות קודש קודשים. כרגע קרה איזה פנצ'ר, ומה קרה באותו רגע שהיא נטרפה? אז באמת היא נפלה לדיוטה נמוכה, היא נפלה ואסורה באכילה. אבל הדמו הזה כן רוצה להביא הרי דוגמאות כאלה של דברים שבתחילת יצירתם הם היו כאלה. לא דברים שעל ידי מעשה אנוש הם נפלו או השתמשו, או מעשה אפילו חיה טרפה חיה או משהו כזה. רוצה להביא דבר שבתחילת היצירה שלו היה כזה, אז לכן הוא לא כותב רק אסורים באכילה, כי אסורים באכילה זה לא מספיק. הוא מביא הטמאים, אז הטמאים אני יודע, מה זה בעל חי טמא? בעל חי טמא זה אותה בעל חי שהוא היה טמא בתחילת יצירתו, כמו החזיר והאריה וכולי. אם כך נשאל בקצה השני, אז שיכתוב כל בעלי חיים הטמאים, לא יכתוב את המילים, אסורים באכילה, אז נבין כבר מה זה כוונתו. אז פה הרבי מביא דבר מעניין אחר. לא כל בעל חי, לא כל שרץ על כל פנים, כשהוא מת ומישהו נוגע בו הוא מטמא. יש רק שמונה שרצים שהתורה מפרטת את שמותיהם, והם אם הם נבילה והם מתו, אם אדם נוגע בהם הוא נטמא. למשל יש שרצים אחרים כמו שהרמב"ם מביא בשמותם, למשל נחש או עקרב או צפרדע, לא מטמא כשהוא מת. אם אדמו"ר הזקן היה כותב את המילים רק כל בעלי חיים הטמאים, היינו חושבים שכוונתו לבעלי חיים כאלה שהם טמאים ומתמים. ומה עם בעלי חיים שלא מתמים? אולי הם שונים. לכן הוא כתב את שניהם ככה, כמו שלא יהיה לך שום ספק, הטמאים ואסורים באכילה, שיהיה לך ברור למה הכוונה. לכן הוא כתב את זה בצורה כזו. כגון אורלה, אורלה זה הדוגמה בסוג הצומח, אחרי שאנחנו רואים שהוא מחפש דברים שהם אסורים מתחילת יצירתם, פה אנחנו מבינים גם למה הוא לא מביא דומם. אין בעולם דומם שבתחילת היצירה שלו הוא היה משלוש קליפות הטמאות. אם יש בעולם דומם שהוא משלוש קליפות הטמאות, זה רק דומם כזה שהבן אדם הפך אותו להיות כזה. אם בן אדם לוקח אליל, משתחב פסל, הופך אותו לעבודה זרה, אז הוא לוקח את אחד דומם והופך אותו לעבודה זרה, אז הוא נהיה שלוש קליפות הטמאות. אין לנו דוגמה של דומם שהוא נברא מלכתחילה להיות כזה. אין דבר כזה. הדומם לא קיים, אין נציגות בדומם. אז לא מביא דוגמה מהדומם. מה הסיבה שאין בדומם? יש לזה סיבה, כי הדומם הוא במהות שלו, הוא בטל. הקדוש ברוך הוא יצר אותו בביטול, אז לכן הוא יותר קרוב לתחום הקדושה, לכן הוא לא נוצר מלכתחילה להיות כזה. רק האדם במעשים שלו יכול לה.
שנעשה נגיד דגים, שנעשה אבן עם המאובנים עוברים, שנעשה...
נו, מילא?
הבוקים גם כן, פעם שהיה דבר חי.
יש אולי זה מהכוונה ברמב״ם כתוב שחלק מהדומם נהיה צומח, חלק מהצומח נהיה חי, יש איזה, בקצוות שלהם יש תערובת ביניהם, ככה הרמב״ם כותב. על כל פנים, אז לכן הוא מביא רק דוגמאות מדברים כאלה שנוצרו מלכתחילה. ופה לסיום יש עוד דיוק מאוד מעניין. שימו לב בלשון נתניה, כשמדובר על גויים, אז הוא, איך הוא אומר? נפשות, כל אומות עובדי גילולים, וקיום גופם, וגם הגוף שלהם. כשמדובר על בעלי חיים טמאים ואסורים, איך הוא אומר? הנפשות שלהם, וקיום גופם. כשמדובר למשל על אורלה, ניקח תפוח שצמח בשלוש שנים הראשונות מהעץ. אתה מחזיק עכשיו תפוח, כזה. אז התפוח הזה שייך לשלוש קליפות הטמאות. איזה חלק בתפוח? אז איך כתוב בתניה? קיום וחיות, הקיום שלו והחיות שלו. הוא לא אומר את המילה גופם. הוא לא אומר שגוף התפוח קשור לשלוש קליפות הטמאות. הוא רק אומר שהחיות שלו קשורה לשלוש קליפות הטמאות. למה? יש כאן דבר מאוד מעניין. כל דבר בעולם, החלק הגשמי שלו, הפיזי, הטכני, הוא נברא פעם אחת והוא ממשיך כל הזמן. הקדוש ברוך הוא ממשיך לקיים אותו. האנרגיה שקיימת בו היא יכולה להשתנות כל הזמן, אנרגיה חדשה. במילא יוצא ככה. עץ התפוח, העץ עצמו, הגזע, העץ, הגוף שלו, הגשמי שנברא, הוא שלוש קליפות הטמאות? עובדה שכעבור שלוש שנים, אותו עץ עצמו, יוציא לך פירות מותרים באכילה. אז במילא הגוף של העץ הוא לא משלוש קליפות הטמאות. ובמילא גם הפירות, הגוף של הפירות שיוצאים מהעץ, אתה לא יכול להגיד שהגוף של הפרי הוא משלוש קליפות הטמאות. אתה יכול להגיד שהאנרגיה שהוא מקבל כרגע משלוש קליפות הטמאות. אז הפרי שיצא בשלוש שנים הראשונות, הוא קיבל אנרגיה משלוש קליפות הטמאות והוא יישאר ככה. אבל לא שהגוף שלו משלוש, הוא אסור באכילה כי יש לו חיות משלוש קליפות הטמאות. אבל הוא לא מדייק, לא אומר גופם. כי הגוף שלו באמת לא כזה.
זה
נפש שמיטה,
גם יחידת פה, זה יכולת לגדל את השכן שמיטה, גם
יחשתי. כמו שהוא אומר מיד, מה שאתה שואל נכלל בשורות הבאות, כרגע נתנו דוגמאות ממדבר, מחי ומצומח, הוא אומר בסיום הפרק, וכן, קיום וחיות כל המעשה, דיבור ומחשבה של כל שעשה לא תעשה. כל אחד מה-365 מצוות לא תעשה שבתורה, שאדם עושה אותם, אדם מדבר עליו, אדם חושב אותם, בשעת מעשה, מאיפה האנרגיה באה בשעת מעשה? משלוש קליפות הטמאות. אז זה כל הדוגמאות, וענפיהן, מה זה וענפיהן? גם אם זה רק איסור מדרבנן, יש כמו למשל שאתה הזכרת קודם, יש איסורי דאורייתא, יש איסורי דרבנן, גם דבר שהאיסור שלו הוא דרבנן, אם זה אסור, זה ענף שבא מי שעשה לא תעשה, אז כרגע אם אתה עושה מעשה אסור, אז הדבר הזה מקבל חיות משלוש קליפות הטמאות.
וגם מחשבות?
בוודאי. אדם שחושב מחשבה אסורה, אז כרגע המחשבה הזו קיבל חיות משלוש קליפות הטמאות. או דיבור אסור או מעשה אסור. אז ניקח לסיכום מה שלמדנו היום בפרק הזה, שאחרי שהגדרנו באופן ברור שיש לנו צד של קדושה, וההגדרה של קדושה זה ביטול לאלוקות, אז מזה אנחנו מבינים ברור שכל מה שלא עומד בקריטריון הזה של ביטול לאלוקות, אז ממילא הוא שייך לצד של הקליפה. קליפה פירושו של דבר, הוא מקבל אנרגיה אלוקית, אבל מאוד מצומצמת ומאוד ירודעת, כדי שזה באופן של גלות. רק מה, בקליפה הזו אמרנו שיש בזה רמות, היום דיברנו על הרמה הירודה ביותר, הנמוכה ביותר, שקוראים לזה שלוש קליפות הטמאות, שהם האנרגיה האלוקית כל כך נסתרת בהם וכל כך ירודה בהם, שאין להם בכלל סיכוי באופן רגיל להתהפך ולעלות לקדושה. אין להם יכולת. אם כך רק, מישהו אם כך שאל, אז איך יכול להיות שגוי מתגייר? הרי הוא אמר שהגוי מקבל את האנרגיה שלו, הנפש והגוף שלו, זה משלוש קליפות הטמאות. אם אנחנו אומרים שלוש קליפות הטמאות, זה רע מוחלט, אז איך יכול להיות שבכלל יש מושג של... איך הוא יכול להתגייר? מה, הגוף שלו השתנה? אז זה, בשאלה ובכוונה שאלתי צורה גוי שהתגייר. התשובה על כך עונה הידוע, החידה. החידה עונה על השאלה הזו בדיוק נפלא. הוא אומר שבכל המקומות שמדובר על גרים, לא כתוב באף מקום גוי שהתגייר. תמיד איך כתוב? גר שהתגייר. אז הוא שואל, מה זה גר שהתגייר? היה צריך להיות כתוב גוי שהתגייר. מה זה גר שהתגייר? אז הוא אומר שגוי לא מתגייר. אם הוא מתגייר, פירושו של דבר שלפני זה היה בו ניצוץ מסוים, ועכשיו רק התברר והתגלה הניצוץ. ולכן הוא התגייר. אילו לא היה לו את הניצוץ הזה, אילו היה גוי מלכתחילה ובלי הניצוץ הזה, הוא לא יכול להתגייר. לכן גיירות זה דבר שהוא מתנה מראש שקיבל אותו בן אדם, ולכן הוא יכול להתגייר. זה לא דבר שכל אחד יכול לעשות העניין הזה של הגיור הזה. וזה דרך אגב באקטואליה של הזמן של עכשיו, שרוצים להפוך את המושג הזה של הגיירות למשהו כאילו סיטונאי ובוא נקל ובוא, זה יהיה כאילו שניקח את את החזיר ונגיד בוא נטבול אותו במקווה ומהיום נשווק אותו בתור בשר כשר. אין יכולת להפוך אותו. או שניקח אורלה ונגיד מהיום בוא נקצר את התהליך, קום 3 שנים אורלה לשנה וחצי, בוא התקדמנו כבר שנה וחצי מספיק. בדיוק כמו שאי אפשר לשנות בשום פנים ואופן את זה, גם אי אפשר בשום אופן לשנות שום תהליך במושג הגירות, כי אם אתה משנה את התהליך אז סתם אתה כמו שהרבי דיבר הרבה פעמים, שזה פשוט הונאה. אותו אחד חושב שהוא יתגייר, זה פשוט הונאה. תספר לו את האמת שהוא לא יתגייר, זה סך הכל עבדו עליו בעיניים, וזה בכלל לא נכון, אין, אין כזה דבר. שהוא הונאה אמיתית, אם הוא ידע שזה הונאה, הוא בכלל לא ירצה לעשות את זה.
גם מצפרי אותו דבר, פעם.